בשעה טובה אנחנו מתחילים לקרוא את הראייה, איגרת ממדלת, נכון? בסדר, אז כמו שאמרתי לכם בעל פה, הייתי פעם ביטוי יפה על זה שאיגרות הראייה זה בעצם הרב ונעלי בית. למה ונעלי בית? כי הרב לא בצורה, בצורת הביטוי, יש פה גם איגרות למוסדות רשמיים, אבל יש פה המון איגרות שהן לפעמים התכתבויות מאוד מאוד אישיות, כמו עם הרב צבי יהודה, כמו כל מיני תלמידים של הרב, יש כמה מכותבים שהם מאוד מאוד מרכזיים. רבי משה זיידל, רבי בנימין לוין, שהם הרב יעקב משה חרלאפ, הרב צבי יהודה, הם מכותבים מאוד מאוד מרכזיים, ואחד המכותבים גם מאוד מרכזיים זה הרב אלכסנדרוב. עכשיו, הרב אלכסנדרוב, יש לי קצת הקדמה עליו, שאני לא הכרתי בעצמי, ראיתי באחד הספרים באמונת איתנו, הרב טאו מסביר שהוא יהודי, תלמיד חכם, אבל הוא מאוד מאוד התפעל מעולם המדע ומההתקדמות המדעית והאנושית של הדורות האחרונים. והרבה פעמים השיח בין הרב לבינו זה שהוא ככה מאוד מתלהב מהעולם המערבי הטכנולוגי, והרב כאילו מאפס אותו. זה ככה הרבה פעמים השיח ביניהם. ואנחנו נראה, יש כמה וכמה איגרות ככה ביניהם שהם... ובואו נראה פה את האיגרת הראשונה, איגרת למדלת. בעזרת השם יהיה הכל ישיף אותי, בנה ותיקוננו, ג' כסלב, תף רש סמך זין. אם נחשב על זה תף רש סמך זין, זה בעצם, אנחנו היום בתף שין פי ג' נכון? זה בעצם 126 שנה, נכון? בעצם אומר 1896, נכון? אנחנו עדיין לא ב-23, 1896, מסכימים איתי? זה מה שהרב, שם הרב ידבר, ובעצם ופה הוא מתחיל ככה את השיח עם אלכסנדרוב. אז כמו ידידי הרב הגדול החכם הנעלה מורנו הרב שמואל אלכסנדרוב נרו יאיר, שלום וברכה. כתביו הנכבדים מאז הגיעוני. מה מאוד חפצתי להשיבו? מפני הכבוד, מפני התועלת, גם מכבד אותך וגם יש ערך להשיב לך תשובה. אבל נאחזתי בסבך טרדות תמידיות, וחפץ לבבי היה להשיב לכבודו בעריכות, בבירור מספיק, ועל זה צריך זמן פנוי, על כן התעכבתי. עונה מירותי, כן הדבר סוף, ואני התחייבתי בתשובה שנייה. אמרתי לא אחר כעוד, ויכתוב במהירות כפי אשר יעלה בידי על סדר מכתביו, אף על פי שאינני צריך לקצר הרבה, מקווה שיספיק לחכם כמור. אנחנו כבר מבינים שהוא שלח לרב כנראה כמה מכתבים, והרב לא הספיק לענות, זה אחרי שהוא שלח כמה מכתבים הוא מתחיל לענות לו. הקושי שלנו ששוב, אנחנו לא רואים את המכתבים ששלחו לרב. אנחנו לא רואים אותם, אנחנו מתוך התשובות נסים להבין מה בדיוק שאלו את הרב.
אבל השיגו את העקרות המכתבים שהגיעו לרב?
יש חלק שהשיגו. אבל איך זה נשמר? נשמר כי כל תשובה שהרב כתב ושלח אותה, הוא כתב אותה על קופי. ואז הרב ציודה לקח את זה וערך את זה. זה בגדול ככה זה נשמר. גם פה אתם תראו שיש אותיות שפעמים שחסרות, אבל... אז רוב המכתבים שהגיעו לרב, יש איזשהו קובץ, הם חלק מהמכתבים האלה, אבל לא, ממש לא הכל. ענייני מוכרח להגיד מקדמה. לבאר את תכונת ההבדל שבין העומדים מפנימיות ההורה האלוקית, שהיא ההורה האנושית בכללה, המתגלה באורן של ישראל, בין אותם שנמעדו מעט קרסוליהם ואינם רפואיים, ומתאים לנפול וצריכים חיזוק ורפואה וסעד לתומכם, כדי שנהיה יכולים להיות נכנסים בכל הווייתנו, אל הטרקלין בבית ישראל פנימה, להחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, וממילא התגרשו מפנינו כל הרוחות הרעות שמבקשות להוציא אותנו חוץ לתחום של קדושת השם יתברך, המקדשת ישראל. הגרת הזאת מאוד 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 יסודית בעולם, בלימוד האמונה שלנו, כי הרב זר פותח פה באיזשהו כיוון, והוא בא לומר, לעשות איזושהי הבחנה. הבחנה מאוד מאוד ברורה, בין העומדים בפנים לעומדים בחוץ. בין העומדים בפנימיות ההורה האלוקית. כן, שהיא ההורה האנושית בכללה. כאילו ההורה האלוקית היא גם כוללת בתוכה גם את הצד האנושי שלנו כבני אדם גם. המתגלה באורן של ישראל. בואו נתמנו את המילה שנמעדו מהקרסוליהם. והם רפואים ומתאים ליפול, יש פה תיאור של מישהו בדרך, הוא לא נפל לגמרי, כי אם הוא נפל לגמרי, נפלה, לא תוסיף קום, נכון? אז זה כבר, צריכים חיזוק ורפואה וסעד לתומכם. הרב מבחין פה לשתי הבחנות, והולך לדבר על זה באריכות, ודווקא לאלכסנדרוב, כי כל העיסוק שלנו בעולם האמונה, בבירור של עולם האמונות והדעות, בשאלות עמוקות בדעת אלוקים, בטעות אפשר לחשוב, שהאמונה שלי נבנית מבחוץ, ועיקר בניין האמונה שלי מתחיל משם. וזה טעות גמורה, אומר הרב. בסוף, בסוף, יסודות האמונה שלנו הם בנויים מבפנים, ומי שיש לו את הממד הפנימי הזה, את הקדושה הפנימית הזאת, את החיבור הפנימי הזה, אז יש לו הכל. ומי שאין לו את זה, מי שאיבד את זה, הוא זה שאני עכשיו צריך לתמוך בו ולחזק אותו. אבל זה, כן, זה, אנחנו חושבים שאותו אחד שיש לו את השאלות הכי מפולפלות, הכי עמוקות באמונה, הוא כנראה מגיע, נמצא במקום מאוד מאוד עליון. אבל האמת היא אומר רב שדווקא הוודאות הפנימית היא מגלה על, על קומה בריאה ונכונה. והספקות, הבלבולים והקשיים הם מראים על מישהו שנמצא במקום לא נכון. לא טוב, זה מה שכותב, כדי שנהיה יכולים להיות נכנסים. בכל הווייתנו אל התרקלים בבית ישראל לפנימה. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ממילא התגרשו מפנינו כל הרוחות הרעות שמבקשות להוציא אותנו חוץ לתחום קדושת השם יתברך, קדשת ישראל. אנחנו צריכים לברר מה תכונת ההבדל, מה מבדיל בין מי שבפנים למי שבחוץ. אז מה מבדיל, מה היסוד של מי שנמצא בפנים? מרב, התכונה הישראלית האמיתית, הקבועה בעומק הנשמה העברית, היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום קשור אלינו לפרשיות שלנו, שהעיד עליו הכתוב, זרע אברהם או אבי. עצם החיים הישראלים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם יתברך, ואהבת שמו יתברך דווקא בשם השם אלוקי ישראל. זה הלב, כאן יושבת עיקר האמונה שלנו, בדיוק בנקודה הזאת, שבכל יהודי בישראל מפעמת אהבת השם. התניא מכנה את זה בלשון קצת שונה, התניא מכנה את זה אהבה המסותרת בליבו של כל יהודי ויהודי. כל יהודי ויהודי יש איזשהו ממד של אהבת השם, של דבקות בהשם, שנמצאת כבר בתוכנו, והיא היסוד להכל. אבל כל יתר תנאי החיים, הרבים והרחבים, הפרטיים והכלליים, אינם רק תוצאות ומילואים ליסוד החיים העיקריים. זאת היא התכונה העיקרית שלנו, שנתגברה בנו בראשית על ילדותנו, והיא הולכת עמנו עד עד. זה היסוד. מה שמבחין למי שבפנים ושבחוץ, מי שבפנים יש לו את זה. יש לו את הנקודה הפנימית הזאת. וכל הדברים מסביב. הבירורים השכליים, העניינים המעשיים, הכל 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 סביב סביב הנקודה הזאת. האמונה נקרא לה, האמונה, כן, נקודת האמונה, נקודת החיבור. חלק מן הזה נקודה, כאילו זה בעצם, זה היסוד להכל. כאילו בעצם דווקא הרב שכל כולו מסביר לנו כמה חשוב ללמוד לימודי אמונה, ולהעמיק בבירורים עמוקים, ודעת אלוקים, וכמה צרות וסיבוכים הוביל אותנו כל זה שלא למדנו אמונה, ולא ביררנו דעת אלוקים שלנו, אומר הרב, אל תתבלבלו, זה לא העיקר. העיקר זה תמיד מה שנובע מהנקודה הפנימית שלכם. וזה מה שמפעים בכל יהודי ויהודי. כן, בעצם יש, אפשר לראות את זה, אצל הרבה אנשים מעם ישראל, שזה מתגלה בתוכם. מתגלה בתוכם מהנקודה הזאת, מתי? כשדוחפים את היהודי לקצה. כן? יש, סיפר מישהו, איזה יהודי, שהוא הגיע להיה בטיול במזרח, והם רצו למצוא את הדרך, ואותו אחד שהוביל אותם את הדרך, הוא אמר, תקשיבו, אני מוכן, בתנאי שיש לנו איזה אלוקים, שאנחנו באמצע הדרך מגיעים אליו, אתם צריכים לזרוק אבן, כמו עבודת המרקוליס. כולם צריכים לזרוק אבן. אמרו לו, בסדר, מה הבעיה, אני רוצה שנעבוד האלוקים שלך, נעבוד אותו. הולכים שם הרבה אנשים, כל מיני גויים, יש שם אפילו יהודים. והגיעו לשם, היה שם איזה יהודי אחד, הוא בכלל לא דתי. והגיע השלב שאומרים, טוב, צריך לעשות מה שהבטחתם, אני לקחתי אתכם, תזרקו אחריי, כולם אבן, לעבוד הזרה שלנו. והוא לא רצה. כולם מסביב, אומרים לו, מה נסגר איתך? אתה בכלל לא מאמין, אתה לא שומר כלום. תזרוק. הוא פתאום הרגיש איזושהי התנגדות פנימית לעבוד את העבודה הזרה הזאת. בעצם במילים אחרות, אם אתם שואלים למה אנשים מסרו את הנפש בכל הדורות על התורה, על האמונה, זה לא כי מישהו הסביר להם, זה לא כי הם שמעו איזה וורט מהרב, זה כי פעמה בתוכם הנקודה הפנימית של זרע אברהם אוהבים. הרגישו שהם מתנתקים מהקדוש ברוך הוא, זה הורג אותם, הם איבדו את כל המהות המיוחדת שלהם. זה הנקודה, זה מה שקוראים לאנשים למסור את הנפש, לאחוז בה, להיות מחוברים לעם ישראל, לא לוותר על הקשר הזה מעם ישראל. אבל כל יתר תנאי החיים הם חשובים, הם לפעמים גם רבים ורחבים, אני עסוק בהם הרבה. פרטיים וכלליים, הם רק תוצאות מצד אחד ומילואים, או תוצאה של הנקודה הפנימית, או מה שעוזר לגלות אותה ליסוד החיים העיקריים. אז זאת היא התכונה העיקרית שלנו, התגברה בנו בראשית על ילדותנו, זה בעצם התגבר, אברהם אבינו מעצים את הנקודה הזאת, וזה ממשיך איתנו עד עד. אבל פי שלפעמים היא מתעלמת, היא עומדת דווקא בשביל לחזור ולהיגלות בכוח יותר גדול. כחוק כוח כביר ואדיר, שסבל זמן רב מכוח עוצר ומונע, שמתגבר עליו הוא ברעם וכוח אמיץ ובנפץ, בנפץ זה זרם. כן, אומר הרב, הוא דיבר על זה, הוא דבר על זה בעוד מקומות, שכל כוח גדול שנסה לחסום את הנער, כל עוד המים זורמים, יש מים, נסה לחסום, זה לא יפסיק את המים. המים יתאספו עד שבאיזשהו שלב הם יפרקו את כל מה שעומד מולם, נכון? אין סיכוי שאתה צריך לעצור את הכוח הגדול הזה, גם כוח האמונה הזה. זה שהוא מסתתר, זה לא אומר שהוא לא קיים. וגם זה אומר יותר מזה, תדע לך, זה שהוא לא בא לידי ביטוי, תדע לך שהוא כרגע נאסף לו, נאגר לו, והוא עוד יפרוץ החוצה בעוצמה אדירה.
ויש אנשים שלא פה
אצלם. נכון. אז הרב ידבר על זה בהמשך. הוא מדבר פה עכשיו ביחס לכלל ישראל. ביחס לעם ישראל זה יצא לפועל. יהיו כאלה, אנחנו נראה את זה בהמשך, שאולי איבדו את הנקודה הזאת. אז כן, יש איזה סתם שתי דוגמה. דוגמה אחת מתחילת עיני הברכות א', הרב ידבר על עבודת השם של עם ישראל בגלות. אז עבודת השם הזאת היא עולה והיא פועלת במציאות הרוחנית. אבל זה לא יורד למציאות להחיות אותה. ואומר הרב, לעתיד לבוא, כל מה שפעלנו בגלות, למרות שזה לא ירד המציאות בצורה גלויה ועם ישראל היה בשפל, זה יפרוץ הכל בעוצמה גדולה. אותו דבר גם על תפילה. שכשאתה מתפלל הרבה תפילות בלי כוונה, אז זה תפילות לא עולות. תפילה אחת בכוונה יש לה כוח לקחת את הכל אחרי זה. כן, לפעמים יש איזושהי עוצמה שנעשה, היא לא יכולה להתגלות כרגע, כי היא לא באה בשלמותה. שתגיע הנקודה, כל מה שפעלתי גם בזמן שהדברים לא היו שלמים, יפרצו החוצה. אז גם פה, יש פה איזושהי נקודה של אהבת השם שבוערת בלב עם ישראל, וכשאדם, כשיש איזה כוח גדול שצריך לפרוץ והוא לא פורץ, זה נראה כאילו חנקו אותו, אבל אין סיכוי לחנוק אותו, כי הוא כוח טבעי, והטבע, המקרה לא יתמיד, הטבע תמיד יחזור ויפעל, נכון? אז גם זה צריך לצאת אל הפועל, וזה יצא אל הפועל בעוצמה עוד יותר גדולה, דווקא בגלל שזה נחסם, ולא בא לידי ביטוי.
התשובה עליו שזה לא לפחות...
מה? כן, כן, במובן של הצמה שיש לאדם. יש צמה גדול שנוצר לאדם דווקא מהמרחק, דווקא מה... אז אומר פה הרב, זאת התכונה לא השתנתה ולא תשתנה. תשובי אוף שעד רגע יש כאלה שכן. התשובה בעם ישראל באופן כללי. תהלוכות החיים בצורתם החיצונה, הן מקבלות לפעמים איזה שינוי, אבל לא התוכן הפנימי, יש פה כל כך הרבה יסודות חשובים. כן, זה כל כך חשוב להבין את זה. הצורה של החיים שלנו, לעומת החיים של יהודי לפני 300 שנה, אתה כאילו, אתה לא יכול, לא דומה בכלל. לא מתקרב, במיוחד בארצות המזרח. ארצות המערב עוד היה איזשהו דמיון, ארצות המזרח, כאילו זה, כמו איזה שבטים בדואים היהודים חיו. מה אני דומה למה שהם חיים? זה בביטוי החיצוני. הביטוי הפנימי זה אותה אהבת השם שמפעמת בהם, מפעמת גם בנו. זה לא משתנה, זה התוך הפנימי לא משתנה. חלק מאיתנו, זה בכלל קל חשוב עוד הרבה דברים אחרים. זה כמו... הרמב"ם כותב, שאישה לא תצא מהבית יותר מפעם בחודש. עכשיו זה תיאור שהוא תיאור מציאותי. בתקופת הרמב"ם שאישה יצאה מהבית יותר מפעם בחודש, זה היה לא צנוע, אבל זה לא משהו מהותי. אבל יש דברים שמהותיים לנשים, נגיד שנשים דעתן קלה. זה דבר מהותי, צריך להבין מה זה אומר. או אישה, כן, עיני הצרה ברוחות וכולי, ברוחים וכולי. יש דברים שמהותיים, או כל הדברים, כי יש, אז זה ההבחנה בין התוך הפנימי לבין הביטוי החיצוני של הדברים. דברים, הביטוי החיצוני תמיד ישתנה, התוך הפנימי תמיד יישאר אותו דבר. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת גלולותייך. עם ישראל מלא באהבת השם, נחתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע, והזיכרון הוא עומד וקיים לעד. לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. זאת היא התכונה שלנו, הקבועה והקיימת, שהיא אינה צריכה, לא מחקר, ולא פילוסופיה, ולא שום תבלין שבעולם, לקיומה, ולעצם הווייתה, שלא נתבלבל, שלא נחשוב, דווקא כאילו, בקלות אפשר לחשוב את זה מכל הדווקא, כי הרב כל לא מדבר הפוך, תלמדו, תעמיקו, מה שווה בלי ללמוד ולהעמיק. אתה אומר, אבל אל תתבלבלו, אני עדיין מבין איפה העיקר, העיקר נמצא באותה נקודה פנימית של אהבת השם שמפייבת לתוככם. וכל מה שאנו מרחיבים, משכללים את הדעה וההכרה, רוצים להבין יותר, להשכיל יותר, בדעת אלוקים, בקרבת השם, בעירת שמיים, באהבת השם. כן, אינה כי אם כדי ליתן מקום ומרחב להתכונה האלוקית העצמית הזאת, שהיא עצמית אלינו, היא באה מתוכנו פנימה, שתתפשט ותתגלה ביותר, ועל ידי הגילויים החיצוניים, שאינם דומים כלל ואינם עולים בערכם, הם לא בכלל ברמה של הנקודה הפנימית, לעצם מעלת חזקת ובהירות התכונה הפנימית של אהבת השם אלוקי ישראל הגנוזה בנו, דווקא מצד קלישותם ומיעוט אורם, איננו יכולים להכניסם לפעמים בדיבורים הגיוניים, ולהשתף על ידם עם המצוינים השרידים של כל הציבור האנושי. הרב אומר פה יסוד מאוד מאוד גדול. אתם יודעים מה אנחנו יכולים להסביר? מה שאתה יכול להסביר, זה רק את הנקודות היותר, הפחות מהמהותיות. כאילו, הדברים שאתה יכול להסביר, זה לא מתקרב בכלל לנקודה הפנימית שפיימת בתוכך. כי זה מה שהוא כותב פה, למה אנחנו רוצים להכניס את ההכרה והדעה, להרחיב ולשכלל, להופיע את זה במציאות. אבל צריך לדעת שזה בכלל לא דומה בערך שלהם לתכונה הפנימית. ודווקא בגלל שזה דברים תלושים ולא בהירים, זה לא הדבר לשיא עוצמתו, דווקא זה מה שגורם לזה שיכולים לדבר על זה ולהוציא את זה לפועל, ולפעמים לדבר על זה, לדבר על זה גם עם גויים, להופיע את זה במציאות, כי את הנקודה הגדולה האמיתית, את זה הם לא יכולים להשיג. אני חוזר על זה שוב, דווקא מצד קלישותם ומיעוט תורם של הבירורים באמונה שבאים בצורה גלויה, איננו יכולים להכניסם לפעמים בדיבורים הגיוניים. דווקא בגלל זה אפשר לדבר אותם איתם בצורה ברורה, זה גם הרב כותב על עצמו. יש מקומות באגרות אפילו, בעוד מקומות, שהרב מתחיל לדבר בצורה, אני קורא לה צורה קצת נבואית. והרב כותב בכמה מקומות, אומר, תכלס, אתה רוצה למצוא את העיקר שלי, אתה תמצא את זה שם. דווקא במקומות שהוא לא מסביר הסברה מאוד בהירה ושכלית וקוהרנטית, שהדברים ככה משתלבים. כי כשאני מתחיל להוריד את הדברים מעולם המחשבה, הרב כותב את זה על עצמו, מה שאני מרגיש בלב זה כלום לא מה שאני חושב, מה שאני חושב זה כלום לא מה שאני מדבר, מה שאני מדבר זה כלום לא מה שאני כותב. כאילו יש איזשהו צמצום מסוים. זה גם החשיבות של השתיקה. למה צריך לשתוק? מה המשמעות של השתיקה? לרב באורות הקודש יש איזשהו מהלך שם, מדבר שם על שתיקה ואז על דיבור. כי מה זה שתיקה? עכשיו ששתיקה זה כי אין לך מה לומר, אבל שתיקה יש לה משמעות מאוד עמוקה, כי אני לפעמים שותק, כי זה משהו יותר גדול מדבר שאפשר לבטא אותו בכלל, לכן אני שותק. כן, כאילו, זה בעצם ה... אז גם פה אומר, כשאנחנו מצליחים לדבר, מה זה אומר? שזה דיבורים, שמה הם? הם דיבורים, הם לא ה... הם... כי הם קלושים, נמוכים יותר. ולהשתתף על ידיים המצוינים השרידים שהם כל הציבור האנושי, מה זה הציבור האנושי גם? מי זה הציבור האנושי? זה גם גויים. איך לגויים יש מגע בזה? כי זה משהו מאוד נמוך. בנקודה הפנימית שמפעמת בתוכנו, לזה לגויים אין שום מגע. אז זה הבחנה מאוד חדה שהרב עושה בין התכונה הטבעית לבין התוצפות, התוצרים המלאכותיים שלנו. מה שאנחנו מוסיפים. וככל שהדברים הם יותר מתבררים בפה, בצורה גלויה ובצורה יותר רחבה, כך זה מראה שזה לא ה... זה לא שיא עוצמתם של אותם דברים, והעוצמה של האמונה שלנו נמצאת איפשהו עמוק 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 בפנים, ושום ביטוי חיצוני וברור שכלי לא ישתווה לעוצמת האמונה שמפיימת בתוכן. אמיתי, אני באמת, זו פסקה שהיא אותי ממש מרגשת, כאילו העוצמה שלה. בוא נמשיך הלאה. כי אף על פי שיוכלו להיות אנשי אלוקים גם כן בכל עם ולשון, יש גם אנשי אלוקים בכל עם ולשון, אנשי רוח, אנשי, אנשים עם השגות רוחניות, צריך להיות, מכל מקום הוכרח הוא שכל איש ואיש, מאיזה אומה שתהיה, יכיל בקרבו את תוכן הניסה וגם תוכן השפל של אומתו. כי אין אפשרות לשום אדם להיות מחלט את עצמו לגמרי מסגר האומה, שכבר נקבעה, קבעה לה תכונה נפשית מיוחדת, בזה עצמה שעלתה על במת העמים בתולדה. אומר פה הרב יסוד גדול. יכול להיות שיש אדם שבמובן האישי הוא איש אלוקים, יש רוח מאוד מאוד גדול, אבל יש משהו שתוקע אותו. מה עוצר אותו? הוא שייך לאיזושהי אומה. כשאתה שייך לאומה, האומה הזאת מטביעה בך כל מיני הבנות ביחס לעולם, כל מיני תפיסות עולם. זה חלק ממך, אתה לא תוכל להשתחרר מזה. זה מה שהרב אומר פה. ומה זה עושה לרוב האנשים? לרוב האומות זה עושה, מה זה עושה? זה מקביל, זה מצמצם. כי גם אם אתה אדם מאוד רוחני, כשתמיד כשעוברים להתעסק בצד הלאומי, כן, איך מבטאים היום צד לאומי? למה העולם כל כך מתנגד ללאומיות? כי לאומיות יש ביטוי יותר קיצוני שזה. לאומי זה לאומן. מי זה אדם לאומן? לאומן זה היטלר, זה מוסליני, זה מישהו מאוד לאומן, הוא מאוד באדם שלו. מה הוא עושה? הוא דורס את כל האנשים האחרים. באמת, בכל האומות לאומנות, חלק מהחיבור לאומה, הוא תמיד מרחיק את האדם מקרבת השם, מרוחניות, מחסד, מטוב, חוץ מעם ישראל. אצל עם ישראל החיבור לאומה הוא עוד יותר מכניס בתוכך את הקרבת השם. כן, זה כל הפסקאות באורות ישראל, החפץ, לטוב, זה מהות חפצה של כנסת ישראל. זה כל כולי מתוך החיבור לאומה מתמלא בתוך הנטייה הזאת. אז יוצא גם שמה שדיברנו פה זה רב עם אוהבי, הנקודה המסותרת בליבו של כל יהודי ויהודי, מה אם נקרא לה במילים אחרות, זה הנקודה הכללית שמפעמת בתוכנו, נכון? הנקודה הכללית בכל גוי וגוי, זה תמיד יהיה מהאומה שלו, ככל שהוא יתנתק מהאומה, כך שיותר סיכוי להיות רוחני, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל זה תמיד ירדוף אחריו. את עולם ישראל הפוך, כמו שתדבק באומה, כך אתה תהיה יותר אלוקי, יותר רוחני, אותה נקודה של זרע אברהם אבית יותר תדבק בך. אז זה ככה, וזה מה שחוזר פה הרב ואומר, על כן הניצוץ הישראלי שבנו, הוא באמת כל עוזנו ויושרנו, כל יש עושר רוחנו ועצם חיינו, כל העוז והעושר, כל מהותנו זה הכל אותו ניצוץ ישראלי שקיים בתוכנו, ויתר הרכוש הרוחני, הבירורים השכליים, הרגשיים, המידותיים, הכל הכל, המצוות, הנה הוא רק תפל אליו ומשמשו, הוא בא רק מה לעזור, לעזור לי לגלות את אותה נקודה פנימית. אפילו יהיו רבים ממנו בכמות המדומה, הנם בטלים ומבוטלים אליו מצד העצם והאיכות, הם הנקודה האמיתית העצמית, הנקודה האיכותית. אז גם אם האדם יקיים המון 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 מצוות, בסוף בסוף, מה הנקודה האמיתית שהיא מחברת אותו לקדוש ברוך הוא, הנקודה הפנימית שמפעמת לתוכו. כן, זה, חוץ שנתתי לכם, זה דומה קצת, קצת לדוגמה שדיברנו עליה, נראה לי במוסר אביך, ביחס למה זה, מה הלב, כן, כן, יש ויכוח, הרב אומר לרדב"ז, באיגרת תקנה, אני לא מתלהב מהמצוות, אני מתלהב מסגולת ישראל. בהקדמה לשבת הארץ, אומר לו, אני לא מתלהב מארץ ישראל בגלל המצוות, אני לא מתלהב מהארץ בגלל מה? הקדושה שקיימת בה. נכון, תמיד אני, כן, תלמידי חכמים, זה לא אנשים שנושאים דרשות ולומדים הלכה ומעבירים שיעורים נחמדים. עצם מציאותם זה כבר משהו שמרים, זה כבר משהו גדול. בית כנסת זה לא מקום נחמד להיכנס בציבור, זה מקום שמקדש מעט וכן הלאה. כל דבר, אני לא מתקן את המידות כדי שיהיה לי חיים יותר נעימים, אני מתקן את המידות כי אני רוצה להתדבק במידות, תמיד ברך, תמיד הלב זה התוכן הפנימי והביטויים החיצוניים זה המעטפת, זה הצד הפחות חשוב, הפחות מהותי. וזה מאוד דומה לעיקרון הזה. כן, ואפילו אם יהיו רבים ממנו בכמות המדומה, הנם בטלים ומבוטלים אליו מצד העצם והאיכות. שוב, העצם כי זה עצמי לי, והאיכות של זה, לעומת איכות, לעומת כמות, כמו שכל עושרנו החומרי וכסף וזהב, בתים והיכלות וממשל, הכוונה שלטון, ותענוגות מלאכים, הנם הכתפלים לעצם החיים, שמתגלים במרכז החיים שלנו מפנימיותנו, במרכז המוח או בכל מקום שהוא, לכל מר מחוקרי החיים כדי היטלר. כן, תשאל אדם, מה העיקר? יגיד לך, ברור שהחיים שלי הם העיקר. רגע, ויש לך בתים וארמונות, ואתה שולט על אנשים. אבל מה זה שווה אם אין את החיים עצמם, נכון? כשאדם יכול להיות לו הכל טוב בעולם, כשמשהו בתוכו לא רגוע, לא שלב, אז הוא מרגיש קר ומנוכר, מרגיש סבל, אין נורא ועיון, למרות שהכל מסביב, כאילו פיקס, מסתדר מצוין. אז תמיד לחפש את הנקודה הפנימית, את עצם החיים, את הנקודה האיכותית, לא את הנקודה הכמותית. אני אקרא עכשיו ברצף קצת, ואז אחרי זה נעצור לשאלות, להסברים לשאלות. ובזה יבשה ישראל, תשועת הפרט ותשועת הכלל. אלכסנדרוב אומר, בוא נשקיע במה? בפילוסופיות. עזוב אותך עכשיו כמה יראת שמיים יש לאנשים. בוא נחפש אנשים שיודעים להסביר הסברות. הסברות רוחניות עמוקות. ככה נשוי את עם ישראל. נחזיר אותו, נקרב אותו. בדיוק ראיתי ברב דסלר, נכתב מאליהו. הוא אומר שם, ראיתי הרבה תלמידי חכמים, שהם אנשים חכמים, ועם כישרונות מאוד גדולים, ומינים במחשבה, והם לא הצליחו, כותב את זה שם, כשהם חינכו תלמידים, הם לא הצליחו להוציא בן תורה אמיתי תחת ידיהם. ולמה? כי זה מה שחזל תיארו במינים שלהם, שמי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. זה כאילו בעצם, יכול להיות שבן אדם מעביר שיעור מאוד יפה, ונוערים אנשים לשמוע אותו, אבל יש איזושהי נקודה פנימית שאף אחד לא יכול לשים עליה את האצבע, שהיא זאת שעוברת בשיעור, שהיא יותר חשובה מהכל, יותר חשובה מכל המעטפת מסביב. יכול להיות שאנשים ישבו בשיעור והתלהבו, וואו, איזה מלהיב, אבל מה, זה לא המדד, המדד זה מה פעלו הדברים, וזה מה שפועל בסוף, גם כשהוא אתה מתחיל לתת את השיחה, זה לא מה שהוא אמר באופן הגלוי, אלא המסר הסמוי שעבר מאחורי הדברים, זה מה שעבר. זה, אז כדי לפעול להשפיע, אני צריך, כאילו, אני צריך את הנקודה הפנימית, וזה בעצם הוויכוח. אומר לו הרב, אל תתבלבל, זה לא העיקר. כמה שאני מדבר על האמונה, זה רק כדי שזה יעזור לנו לבטא את הנקודה הפנימית בצורה, הנקודה הפנימית בצורה הכי בהירה. זה מה שהוא אומר לו פה. ובזה יבשה ישראל, תשועת הפרט ותשועת הכלל. ועכשיו מגיע מה שהזכרת איוב, וכל השם נוקשו ונסחפו מחוץ לעלי יעקב. אינם חפצים להרגיש את זה היסוד העיקרי. הם לא רוצים להרגיש את זה, ואם לפעמים מתעוררת גם בלבבם הרגשת אהבה אלוקית, או הלאומית, או שתיהן ביחד, אינם מכירים את גודל עוז ייחודם ואחדותם. גם אם יתעורר להם דבר כזה, הם חושבים שזה דבר צדדי, אהבת השם או אהבת עם ישראל וארץ ישראל. הם חפצים לבנות את עצם החיים, את יסוד האהבה האלוקית עצמה, אהבת השם אלוקי ישראל, שנשמת האומה ועצם חייה, בדברים חיצוניים ומלאכותיים. רוצים לבחון מתי זה נכון? אם אתה בונה את עיקר עבודת השם שלך, על אהבת השם, על האמונה בקדוש ברוך הוא, על הקרבת השם שלך, ודרך אגב, יש לי כל מיני דרכים לבטא את זה, לימודים, לסדר עצמי את עולם האמונה, זה העיקר. אבל מי שבונה את עיקר עולמו על פילוסופיות, תובנות שכליות, הרגשות, ולפעמים מתנוצצת בו איזושהי נקודה של קרבת השם, הוא לא הבין מה העיקר. הוא פיסס את העיקר. גם לעצמו, וקל וחומר שהוא לא יוכל להיות מישהו שיחלה ויציל את עם ישראל ויקדם אותו בעבודת השם. וכן, אז, ועל כן, אינם מצליחים כלל בחפצם. הם, יש להם הסברות רוחניות מדהימות, אבל לא מצליחו לעשות שום להזיז אף אחד מילימטר, כן? והם הולכים ומצטערים, עד שיבואו לידי כריתה ונתיקה, אם הם רקובים מיסודם, זה אפשרות אחת, שהם יקרתו והתנתקו, ויתבטלו מעם ישראל, או לידי הכרה והתפרצות החיים הפנימיים לטובה, אם יש להם יסוד ישראלי בריא והגון. שתי אפשרויות יש פה. אין בהם, או שהם הולכים ונאבדים מעם ישראל לגמרי, או שהנקודה הפנימית תתעורר בתוכם. ואם הנקודה הפנימית לא תתעורר בתוכם, אין להם סיכוי להחזיק מעמד. גם אם ההסברות הרציונליות שלהם יהיו דבר דבור על אופניו, זה לא עוזר, זה אין פה כלום, חסר את העיקר, חסר את התוכן הפנימי. לכן באוניברסיטאות יש אנשים שמרצים ליהדות בצורה נפלאה, אבל אנחנו לא רוצים לשמוע אותם, כאילו, זה לא מעניין אף אחד. כי מה חסר להם? נקודה פנימית. הכניס שבאים לשמוע אותם, שמים בין אישים שרוצים לעשות איזשהו תואר בהוראה, ואיפה הבין אישים האלה קיבלו את הרצון לשמוע? לא מהם, כי אם הם היו מעבירים, אף אחד לא רוצה לשמוע תורה, כי אולי יש להם הסברות נפלאות, ועמוקות, ומסודרות, והברקות, אבל אין להם את התוך הפנימי. וזה בעצם, רואים פה את הוויכוח ביניהם. הוויכוח הוא הרבה סביב הנקודה הזאת.
לא, זה מגיע משהו שזה
קשר אליהם? מה?
הנקודה הזאת שהם מרגישים?
מה הנקודה שהם מרגישים? לא הבנתי. הנקודה הפנימית היא לא יכולה להגיע במקום חיצוני. היא תמיד תגיע בנקודה הפנימית.
לא, הכוונה שאותם אנשים שלא מרגישים את זה. איך הם מרגישים את זה?
כי זה נמצא בפנים. פשוט הם לא חשפו את זה. כשהם הצליחו לחשוף את זה...
איך
חושבים
את זה
אם לא היו את ההסברות השכליות? אם ההסברות השכליות יעזרו להם לחשוף את זה, אז מעולה. ואם זה לא יחשוף את זה, לא יעזור להם שום דבר. כן, הם יאבדו מעם ישראל. יאבדו את הכיוון. כן, זה בעצם היו בכל הדורות. כן, יש מי שנקרא, הרב קורא לו רמבמן, זה מעניין. משה מנדלסון, יש לו ויכוח. משה מנדלסון, כן, כאילו, הוא מזהים אותו היום כשורשים של הרפורמה בגרמניה. אבל הוא בהתחלה, לא, הוא לא התכמן לזה. הוא לא, כאילו, היה פה מישהו שמאוד מאוד ניסה לתת כל מיני הסברות רציונליות ולחבר בכל מיני צורות חיצוניות. והמציאות הוכיחה שהוא לא היה בכיוון. כי כל מי שבא אחריו הלך, או התנצר, או נהיה רפורמי, כאילו, זה בגדול, איבדו, התנתקו מעם ישראל. אני אומר, כי תמיד צריך לחזור לנקודה הפנימית, היא השורש להכל, היא השורש להצלחה. זה מהפכה בכל התפיסת עולם שלנו. כבר תראו דוגמה לזה של הרב, אחר כך מתוך עצמה של הנקודה הפנימית, נכון, אותם אלו שהתעורר בהם הנקודה הפנימית, החזקה והאיתנה מכל, ירחיבו דברים, ילמדו, יבנו בניינים, יפארו פערות, יחזו מסעות, יחקרו ויתפלספו, מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. יש לך שם השם, אתה יכול לרוץ, יש לך יסוד חזק. ובזה יחיו את כל האמורים לקבל תחייה, ואז הם יוכלו לעזוב, גם מי שסובב אותם. אבל כל עוד אין להם לב, אין להם זרע, אברהם או אבי, לא יצליחו להחיות אף אחד, הם בעצמם יגמרו. התכונה הפנימית הזאת אינה נשמרת בעוזה ותארתה. פה הרב נותן נפקמינה לדבר הזה. מהי נפקמינה? כשאני מבין שהכל זה ההשכלות החיצוניות, מה קורה לי מהר מאוד? אני מאוד מזלזל בכל העולם ההלכתי, המוסרי, הרוחני, זה שטויות, זה... כן, כשאני מבין שהנקודה הפנימית זה הלב, אני כל הזמן אהיה עסוק במה? בלעורר את אותה נקודה פנימית. זה מה שאני אבין, אני אתעסק בזה. כמו שהרב פה כותב, כן, זה נפקא מינה. והתכונה הפנימית הזאת אינה נשמרת בעוזה ותארתה. איך שאומרים לנו את התכונה הפנימית? איך מעוררים אותה? זו שאלת השאלות, הרי זה הלב. כי אם על ידי אותה הדרכה והתכונה ההיגיינית הצריכה לשמירתה, זה כמו שאתה רוצה למנוע שלא, אתה צריך למנוע שלא יבואו חיידקים. זה כבר קיים, רק שהחיידקים לא יבואו ויהרסו. יש איזשהו סדר חיים מסוים שכשתחיה אותו בצורה מספיק טובה, את אתה צריך למנוע, תמנע מהדברים, מהדברים אחרים בחוץ להזיק, כן? על כן היא כוללת באוזה, אהבה עצומה ונפלאה, חמה ונלהבה, לכל המצוות המעשיות שבתורה, שבכתב ושבעל פה, שכבר נשרשו יפה באהבה פנימית, כמו שמקורנו שם, מימינו יש דת לנו. זה שהרב פה גם עונה על שאלה, למה? אתה רואה יהודי חרדי, אין לו שום תובנות עמוקות ביחס לאמונה, דברים פשוטים הוא לא מבין, הוא לומד אשף ופוסקים. מה הוא מוסר את הנפש עכשיו על ארבעת המינים? הקיום מצוות, דקדק, זה כולו בהתלהבות, איפה אתה מגיע לך בכלל? אתה לא מבין כלום. סיבה מאוד פשוטה. הוא מרגיש בנקודה מאוד עמוקה פנימית, שיש בו איזושהי נקודה שהיא העיקר, זה נקודת אהבת השם. והוא מרגיש איך אותו עולם מצוות, אותם חיים של תורה ומצוות שאותם הוא חי, הם אלו שמעוררים את הנקודה הזאת, שמביאים אותה לביטוי, שמחיים אותה. זו הסיבה שהוא ככה כל כך מרגיש, לכן אדם שמבין הנקודה הזאת הוא מרגיש, הוא מחובר באהבה חמה לתורה, למצוות, הוא רואה ערך אדיר בזה, בדקדוק במצוות, זה הכלים שהם אלו שמעוררים את הנקודה הפנימית הזאת. תלמיד קשר לתלמידי חכמים, ודקדוק במצוות, זה תפילה, ומסירות נפש על זה. רגע מה זה? זה כלום, בוא תן לי עכשיו להשיג השגות, לא לא לא, אתה לא מבין. זה השלב הבא, קודם כל תגלה את הנקודה הפנימית, ואם אין לך את זה, אין לך כלום. זה בעצם היסוד שהרב חותר אליו פה. הערות, שאלות? המסר פה ברור? אני לא קראתי את זה ברצף. כשאני קורא את זה ברצף, באמת אני מרגיש התלהבות מהפסקה הזאת. פשוט, כאילו, זה פשוט פסקה שמאפסת אותך. אל תתבלבל. תבין תמיד מה עיקר ומה תפל. ופה הנפקמינה, גם הנפקמינה, זה משפיע. כדי שאני אהיה קשור לקדוש ברוך הוא, אני קודם כל צריך להיות בהתלהבות, באהבה וחיבור עמוק למצוות, למעשיות, לתורה שבכתב, תורה שבעל פה. כן, זה הכל נשאר, ומתוך זה הנקודה הפנימית הופיע.
איך מגיעים להתלהבות הזאת, אם אין כאילו... אם אין לי
כאילו... כן, לא, אני קודם כל נאמן לזה, אני נאמן לזה, אני מבין שזה הלב. את זה אני רוצה לעורר. שוב, ככל שאתה, הסיבה שאתה נאמן להרבה מצוות, זה לא כי מישהו הסביר לך בשכל. הסיבה העיקרית היא כי אתה מבין שזה משהו שהוא הרבה יותר מהצד הגלוי שזה שמופיע בזה. אתה מרגיש שזה מחיה משהו הרבה יותר מהותי בך. זה הסיבה, גם עכשיו. איך נור... אז הנפקמינה היא להיות דבק בדרך הזאת. הדרך של ישראל סבא, של עם ישראל מדורי דורות, של דקדוק במצוות, ותפילה, וצניעות, ויראת שמיים פשוטה, כן? זה הדרך שחושפת את הנקודה הפנימית הזאת. ופה אנחנו צריכים לעבוד בעיקר. על גבי זה יש עוד קומה שנדבר עליו בהמשך, של הבירור, כאילו, איפה אני שם את מרכז הכובד שלי? מה יותר חשוב? ללמוד פסקה באורות הקודש ב-11 בלילה, או בבוקר לקום מתפילה בנץ? כאילו, אני אנסה את זה. תפילה? לקום מתפילה, זה מה שהרבה אומר פה, תקום מתפילה, קודם כל זה. אחרי זה יש לך סיכוי להמשיך הלאה. וכגודל המסירות נפש שלי בזה, והדבקות שלי בזה, והמאמץ שלי בזה, והבנה כמה זה מהותי, מה אנחנו עושים עכשיו? איך אני... מה זה אמור לעשות לנו עכשיו? לגרום לנו וואי להרגיש וואי, כי הנקודה העיקרית זה זה, אז שם אני רוצה להשקיע. אז זה דוחף אותי, לתת יותר מקום, לעבוד את השם הפשוטה, הרב כותב אפילו בהמשך, התמימה, העירת שמיים הזאת, קיום מצוות, הדקדוק במצוות, כי זה מעורר בתוכי את אהבת התורה, אהבת תלמידי חכמים, זה מעורר בתוכי את הנקודה הזאת.
איך החרדים מגיעים לזה בלי ללמוד אמונה?
לא, כי יש לך את זה גם בלי ללמוד אמונה. הבעיה תהיה אחרת, כשאתה תלמד אמונה, כל מיני סיגים, כל מיני בלבולים, כל מיני טעויות, שיכולים לסבך אותך בתוך זה. אבל הנקודה הזאת מופיעה גם ללימוד אמונה. לימוד אמונה גם יכול לחזק אותה, מכיוון אחר. אבל זה מה שהרב כותב פה בהמשך, הדעת והחשבון, והמחקר הפילוסופי הטהור, צריך רק לצרף ולזכך את הרעיונות והמושגים, מן המושגים המוסריים המדעיים שלהם, ולהעמידם על אופיים הטהור והבריא ממקורו. זה המטרה. לזכך אותם, לא תסתה לצדדים ותאבד את הכיוון, להחזיר אותך תמיד למעלה מקור, לתפיסה הטהורה, הבריאה, שממנה אנחנו יוצאים. זו המטרה של כל זה. אז זה ככה, תראו, זה איגרת, איך אתם מרגישים שמצליחים להבין את הדברים פה? זה ברור? כן? זה נחשב את אחת האיגרות היותר קשות באיגרות הראייה. האיגרת הזאת, אנחנו נראה שיש פה דברים יותר מסובכים בהמשך, יותר פשוטים, אז זה ככה, אז זה יסוד מאוד מאוד חשוב שהרב מדבר עליו פה, ובעזרת השם אנחנו עוד נרחיב בזה, נראה את השתלשלות של הדברים בהמשך. שאלות, הערות? יישר כוח, לא הצליחו.